סופו דמוניזציה כזאת שאי אפשר לדבר על כלום. זאת אומרת, אני וגם השקרים, כאילו, בורות, וחוסר רצון גם לבדוק את העובדות ואת הנתונים. ויש פה גדודים, יש פה תעשייה שמייצרת ידע, כל מיני עמותות ומכוני מחקר, כן, שכל שהם בעצם, הם בעצם כסות ללובי.
איזה עמותות את רוצה לעבוד
אחרי? שלום וברוכים הבאים לסוגיה ישראלית. אני תומר אלחנן מרשל. ואנחנו פה באולפן חדש של אורות וחילים, עם הרב אורי שרקי ועם עיתונאית הארץ מרב מורן, כמה ימים לפני תשעה באב, ואתם הנושא יהיה תל אביב וירושלים, או הפוך, תל אביב וירושלים. ואני אשמח לפתוח מרב איתך וקצת על ה... יש מדרש מספר דברים שהעצים של בית המקדש, גם הראשון וגם השני, הגיעו דרך יפו, דרך לבנון, דרך יפו לבית המקדש. למה אנחנו צריכים את העצים של בית המקדש להביא דווקא דרך יפו?
זאת הדרך הנכון. זאת אומרת, קודם נותנים דרך הים. זה שואל לי שאלות בענייני תחבורה, שזו המומחיות שלי, בוודאי. כי מה, נרד בקיסריה? דרך הים, כי דרך הים אתה לא רוצה את הפקקים של הדרך. גם אם אני יודע, אולי בכלל, אתה יודע, אולי כבר היו עולי רגל שעמדו בדרך.
חיכו.
אז הדרך הנכונה היא להגיע דרך הים, והדרך, הנמל הכי קרוב לירושלים הוא נמל יפו, אנחנו רואים את זה עד היום, תחנת הרכבת העות'מאנית הייתה, היום אנחנו מכירים אותו בתור איזה מתחם, מה שנקרא מתחם התחנה, אבל חידשו את זה לאחרונה, יש שם, וואי איזה כיף, אני יכולה לדבר על תחבורה, יש שם תחנה של הקו האדום, תחנת אליפלת היא נקראת, וזו התחנה שבעצם משחזרת את תחנת הרכבת, שבעצם נמצאת שם בגלל ששם היה הנמל, ושם גם היה הדואר הראשון,
מרגישה שיש קשר רוחני בין יפו לירושלים? בין תל אביב לירושלים?
בין תל אביב לירושלים בטח שיש קשר רוחני.
מה קשר רוחני?
אנחנו יהודים גרים שם ויהודים גרים פה. זאת אומרת, יהודים גרים פה, אנחנו בירושלים, יהודים גרים שם בתל אביב, או פה אצלי בתל אביב ושם בירושלים.
והרב, למה אתה חושב שתל אביב די נמחקה לאורך 2000 שנה, והם צריכים להחזיר אותה? נשאר יפו, נשאר איזה נקודה?
קודם כל, תל אביב לא נמחקה, היא לא הייתה קיימת.
כן.
יפו, לפי מדרשים שאני לא יודע עד כמה הם מבטאים מציאות היסטורית, הוקמה על ידי יפת, בנו של נוח. עכשיו, זה מראה על, כבר באופן ראשוני, הקדום, על האופי הקוסמופוליטי של המקום. וגם בראשית ההתיישבות אנחנו קצת רואים את זה, שבעצם כבר אז נעשתה איזה מין הפרדה סוציולוגית בין ירושלים לבין יפו, ו... אני יודע שגם הרב קוק, שעלה לארץ, התלבט איפה לגור, ביפו או בירושלים. בהתחלה ביפו, כי הוא התמנה כרב של יפו. אבל גם כשהוא עבר לירושלים, הוא כל הזמן היה מתייסר, מדוע אני לא נמצא בתל אביב. והדבר הזה מראה באמת, הייתי אומר, שני מוקדים, מדובר סך הכל במרחק קטן בין שתי ערים, אבל יש פה מרחק, הייתי אומר, תרבותי מאוד גדול. ואני חושב שאם יש לנו משימה, זה לבנות אוטוסטרדה מהירה בין שתי ה...
יש כבר רכבת?
כן, היא יוצרת באמצע וכדומה.
בואו נתבג, צריך לשאול למה.
אתם משאיר אותי בלשון, אני לא חושבת שצריכה להיות אוטוסטרדה מהירה בין שתי מקומות.
אה, יפה.
אבל זה שאלה, לא, אבל זה שאלה באמת בתחום התחבורה.
קבלתי במובן התרבותי.
במובן התרבותי? קדימה. אני חושבת שמבחינה קוסמופוליטית, אני חייבת להגיד שאני מרגישה שירושלים הרבה יותר קוסמופוליטית. אתה רצית לרמוז שירושלים יותר קוסמופוליטית?
לא, אני רציתי
שירושלים אז אני אגיד משהו. ירושלים בעיניי הרבה יותר קוסמופוליטית. אני תמיד אומרת שכשאתה מגיע לירושלים, יש מקומות, יש שכונות שזה מאוד מובהק. אתה מגיע למאה שערים, אתה יודע שהגעת למאה שערים. אתה מסתובב בסילואן, טוב, אני יודע שיש שם עכשיו התיישבות יהודית, אבל בעיקר אתה יודע שהגעת לסילואן. כך, גילו
ברור.
אבל יש מקומות שאתה מרגיש את הערבוב הזה. זאת אומרת, אם אתה מגיע למשל לשוק מחנה יהודה, אתה תמצא שמה, טוב, זה מין בדיחה כזאת, אתה מוצא שמה את משה, מויש, מוישלה, מוסה
ומוחמד.
לא, ומושון, לא, מוסה, 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 מוסה. ואתה יהיה לך שם, ואתה באמת מסתובב שם, ואתה רואה נחלאות משם, ואתה רואה בדוכנים שעובדים באמת, אם אני אגיד ככה, ישמעאלים ויהודים, אני אלך אחורה, ערבים ויהודים ודתיים וכל סוג, גרי, אני לא צריכה להגיד את זה לך, שיש אפילו בתוך ירושלים, אתה יודע איפה גרים...
מי מהגר?
לא, אפילו איפה גרים, גם אפילו לחצרות קצת מחולק, מבחינה חסידית, ואיפה הליטאים גרים. בשוק אתה רואה את כולם, ועכשיו זה ממשיך לאורך רחוב יפו. כל רחוב יפו, אם אתה הולך בו, אתה שומע גם אנגלי, אתה שומע המון שפות, ואתה רואה המון אנשים מכל מיני סוגים, וגם כשאתה מגיע לקניון, איך זה נקרא קניון שם? קניון נמילה, ממילה. ממילה, אותו דבר, בדרך שעולה אל שער יפו, אגב, שנקרא שער יפו, אתה מרגיש את זה, אתה הולך ואתה רואה כל מיני סוגים, זה יפהפה. תל אביב היא עיר ש... זה שאלה מעניינת בעולם, בעולם
ה... יש סטיגמה שאומרת שבתל אביב כולם שונים אותו דבר.
אבל בתל... לא, אני אומרת, יותר מזה, מגיע לתל אביב, יש הפרדה מאוד ברורה, המקף הזה בין יפו לתל אביב, הוא מקף מאוד ברור. אתה יודע איפה זה החוף ים שאתה תהיה בו בחברת...
תל אביב?
בתל אביב, את החוף הים, שבו היא תהיה כנראה בעיקר בחברת ערבים, ואולי רק בחברת ערבים, ופה יהיה חוף ים שהוא יהיה רק בחברת יהודים. ואתה יודע איפה תהיה... בדיזינגוף סנטר שומעים ערבית?
לא.
בקושי. אני אולי פה ושם, אולי אצל המוכרות, בקושי, אבל זה לא... אנשים מיפו לא באים לבלות בדיזינגוף סנטר, ושוב, שלא יתפסו לי שמישהו בא. זה לא התערובת הזאת שיש בירושלים, ולכן אני חושבת שאם מדברים על קוסמופוליטיות, בפועל ירושלים יותר קוסמופוליטית.
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אני הרבה פעמים יכול להרגיש שאנשים שבאים בשם שיח קוסמופוליטי, קשה להם מאוד לקבל את האחר. יש איזה משהו, שאנחנו פה והם שם, מישהו אמר.
לא, יש הרבה. אני חושבת שהיום המחנה שאני שייכת אליו ובתוכו גדלתי, הוא מחנה שהיום מאוד קשה לו לקבל. אני מסכימה עם זה, אני מדברת על זה כל הזמן, אני גם מבקרת את המחנה שלי על העניין הזה, שהם לא מצליחים לקבל את הדבר השונה, וכל דבר שהוא שונה, מיד מרגיש להם כאילו שהוא נכפה עליהם. למה הם מפחדים מתפילין? הרי אני אומרת, אכפתי שיעמוד פה, אם יעמוד עם הדוכן, אני רוצה יניח, מי שלא רוצה יניח, הילדות החמודות האלה שמחלקות נרות שבת, מה אכפת לי? כאילו זה לא מפריע לי. במחנה שלי זה נתפס כאיום, באים, יש כזה דוכן בכניסה לסופרמרקט, ביציאה בעצם מהסופרמרקט, או הכניסה, לסופרמרקט שבו אני קונה בערב שבת. ואני לפעמים לוקחת נרות, לפעמים לא, אני תמיד מדברת, אבל, כן, זו החלטה שלי, ובאים לשם שכנים שלי וכועסים, אומרים להם, לכו מפה, ואני אומר, עכשיו למה זה? זה לא כי הם אנשים רעים, ולא כי הם, אפילו אני רוצה להגיד, לא כי הם אנטי-דתיים. או אנטי-יהודיים אפילו, כי לפעמים זה נתפס כמו ממש התנהגות אנטישמית, סליחה. וזה יש מופעים שהם מופעים, לפעמים מופעים אנטישמיים שמחרידים אותי באופן אישי, שצועקים, למה, מה באתם לפה? מה זה מה באתם לפה? אבל אני מנסה להבין למה זה, כי אני בסך הכל באתי משם, זה אנשים ש... הם אנשים טובים, והם אינטליגנטים, והנפש שלהם היא נפש יהודית טובה ומקבלת. מה שקורה זה שהם חווים את זה ככפייה. למה הם חווים את זה ככפייה? זה שאלה גדולה. אני חושבת שהסיבה הראשונה זה שהם לא התרגלו לקוסמופוליטיות, התרגלו שכולם דומים להם. אני גדלתי בקיבוץ, בקיבוץ אצלנו, אני עד גיל 18 הייתי בטוחה שכל מי שהוא דתי הוא חשוך, כל מי שהוא ליכודניק הוא טיפש, וכל מי שהוא עשיר הוא כנראה מושחת, כי אנחנו גדלנו בקיבוץ, כן, אוקיי? אבל אחר כך הלכתי לצבא, ראיתי שיש... יש ליכודניקים חכמים, יש יהודים מאוד דתיים מאוד נאורים, ויש עשירים שעשו את זה בשתי ידיהם וביושר רב. אז אני אומרת, זה קצת סוג כזה, זה סוג כזה של מרוב פחד, אתה מבין, כאילו, אתה לא מכיר, אז אתה באמת חושש ממשהו שאתה לא מכיר, זה דבר אחד. והדבר השני, שזאת אמת, המחנה שלי, שהוא גם, אני לא יודעת אם הוא היה אי פעם רוב, אבל אין ספק שהוא שלט פה בארץ הזאת, בסדר? הוא עדיין שולט בהרמון מובנים. זאת אומרת, באנו, עשינו, אני אומרת, אני לא רוצה להגיד הקמנו, כי כולם הקימו, אבל הייתה תחושה, יש איזה סיפור, הסיפור ההיסטורי של מדינת ישראל, זה שהיה פה דור שהקים, מה שנקרא דור מפאי, שהקים את המדינה הזאת. הוא באמת החזיק מעמדי הכוח כטבעם של דורות שמקימים. אני לא חושבת שזה משהו לא טבעי, אני חושבת שעשו את זה בצורה מושחתת, או אלימה אפילו. הם עשו את זה כי הם הקימו, והם עושה את חבר מביא חבר, זה הדבר הכי טבעי בעולם. ומעמדים את הכוח הזה. וברגע שאתה מרגיש שמטלטלים לך את הסולם, שאתה עומד בשלב הגבוה שלו, אז אתה מתנהג בצורה שהיא תקיפה, מבועטת, אדם שמרגישים שלא, שבאמת, מה שנקרא, גונבים לו, לא גונבים לו שום דבר, כי המדינה לא הייתה שלו, אבל לוקחים לו.
זה ביטוי של מוסוז. המוסוז אמר, הרגשתי שגונבים לי את המדינה.
כן, בסדר, אז אני אומרת, אבל אי אפשר להתעלם מההרגשה הזאת. זה שהתגובה אליה היא כל כך אלימה ותוקפנית, what to do, מה שנקרא, אני לא אוהבת את זה. אני יכולה להבין את זה, גם אני יהודיה שלא שומרת, היא שומרת מעט מאוד מצוות, בוא נגיד ככה, ואני לא רוצה שהכל ייראה כמו בני ברק, למרות שאני מאוד אוהבת את בני ברק, כן? אבל יש להם מין חשב, ברור שלא הכל ייראה כמו בני ברק, כן? זה לא...
אין סכנה כזאת.
למרות שתכנונית הייתי שמחה שהכל ייראה כמו בני ברק, אבל זה לדיון אחר. מבחינה מעשית, וכמובן שיש פה כוחות גדולים שמנצלים את זה. מה אתם חושבים? שכל יהודי גרמניה חשבו שהיהודים הולכים להשתלט על העולם? מישהו עמד שם. אולי זה דימוי לא טוב, עזוב, תוריד את זה, אני אגיד אחרת. אני לא חושבת שכל האנשים חושבים שקוקה-קולה זה טעם החיים, אבל מישהו שוטף להם את המוח ואומר להם שקוקה-קולה זה טעם החיים. אז הם מאמינים ושותים את זה. זאת אומרת, זה לא, אתה עושה דברים כי משכנעים אותך, ויש פה אנשים שמרוויחים מזה, מרוויחים מהפחד, מרוויחים מהשנאה, מרוויחים מזה שהם, וזה הדבר היחיד שיש להם היום. זאת אומרת, קשה, אני חושבת שגם לאנשים באמת בשמאל מאוד חזק, קשה להסביר מה הבעיה עם דוכן פילים.
אז מה את מציעה?
מה אני מציעה? מה אני פוליטיקאית?
אנחנו רוצים לעזור, לפייס את החברה הישראלית. אנחנו באמת מודעים לפחדים, לחששות, למיתוסים שנבנים. ואני תמיד שואל את עצמי, האם יש עצה? ולא תמיד אני מוצא, אז אני פונה אלייך. אולי יש לך היום?
לפעמים אני חושבת שצריך לעבור דור.
וואה, זה פסימי.
לא כל כך.
לתת לזמן לעשות את שלו.
לתת לזמן לעשות, זאת אומרת, אני חושבת שאת הפחד הזה, ואת ה... אני חייבת לומר, את השנאה, ואת ה... רתיעה האיומה הזאת, אני מגלה יותר אצל אנשים, זאת אומרת, זה קצת הולך ועולה ככל שהגיל עולה. לא שאין אנשים צעירים שמדברים ככה, אבל הם מיעוט. לפחות אפילו בסביבה שאני נמצאת בה, הם שומעים את ההורים אומרים ככה, וזה, והם כזה עושים לי קריצה, כי הם יודעים שאני לא חושבת כמו ההורים, נניח אם זה כזה דור כזה, והמבוגרים יותר, זאת אומרת, ההורים של ה...
ספחת אותי לאופטימי, זה בסדר.
אני חושבת שעשו פה מעשה שהוא כל כך... הוא היום ונורא בדעתי, והוא שגוי, וזה לא נכון לעשות את זה, אבל עשו פה...
דמוניזציה.
עשו פה דמוניזציה כזאת שאי אפשר לדבר על כלום. זאת אומרת, וגם השקרים, כאילו, בורות... בורות, בורות, וחוסר רצון גם לבדוק את העובדות. ואת הנתונים, ויש פה גדודים, יש פה תעשייה שמייצרת ידע, כל מיני עמותות ומכוני מחקר, כן? שכל, שהם בעצם, הם בעצם כסות ללובי.
איזה עיתון את רוצה לעבוד אחרי הרעיון
הזה? לא, עיתון הארץ הוא עיתון מצוין, עיתון שנותן לכולם לדבר. אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? אני אגיד לך משהו על עיתון הארץ. עיתון הארץ הוא עיתון שהם אוהבים לכעוס עליו, ולהתרגז על מה שהוא עושה. בסך הכל הוא עסק פרטי, ואם הוא נניח עושה איזשהו נזק או איזושהי פגיעה, הוא עושה את זה לעצמו. אז אני חושבת שיש פה הרבה מאוד אומץ, וגם בעיתון הארץ נותנים לכולם לדבר. הנה, אני מדברת כפי שאני מדברת. אני לא מדברת בדיוק כנראה, אתה אומר לי שאני לא נשמעת במנגינה של העיתון. ואני חושבת שזה יופיו וזה הגיוון שלו. וכמובן שזה שוב, זה מין מעגל כזה שאוהבים לשמוע את הקיצוניים, אוהבים להבליט את מי שנגדנו. גם הצד השני כנראה, כן? אתה לא תראה כנראה בערוץ 14, זה כותרת מעניינת שכתובה בעיתון הארץ בעד חרדים, נכון? אתה תראה את משהו יהיה נגד חרדים, כי אם רוצים להראות שהעיתון הארץ זה לא טוב. אז מין משהו, וכולם נהנים מזה, זה מעלה את הרייטינג לכולם. שנאה זה כנראה, אתה יודע, הרומאים ידעו את זה, ההיפודרום היה המקום שכולם לא היה...
כן. זה מפורר את החברה.
מה?
מעלה את הרייטינג ומפורר את החברה.
אני חושבת שזה כן. אז צריך לדעת, אני לא יודעת איך הולכים אחורה. אני חושבת, עכשיו נניח כמישהו שקצת התעסקה בכלכלה ובמדיניות ציבורית, אז אומרת שצריך להעלות, צריך להעלות את המוטיבציה של גופים שהם לא עושים את הדבר הזה. זאת אומרת שהם לא מתפרנסים מפילוג, או להעלות את ההשקעה הציבורית. מכאלה שלא, קצת כמו מחנה השלום נניח שהיה בצד שלנו, שהוא מחנה באמת אין מה לעשות, הוא מחנה מצטמצם ולצערי הוא גובע, אנחנו רואים את זה, זה לא, אני לא אומרת פה משהו חדש. אז שם היה המון, אתה יודע, היה מסה של, הייתה תעשייה שלמה שתמכה בדבר הזה. בכל דרך אפשרית. אז צריך, צריך אולי משהו, לא, לא על האחדות, אני חושבת שאחדות זה קצת משהו, זה קצת כש...
זה גיהוץ.
זה גיהוץ, וזה גם יותר מזה, זה גיהוץ, זה מונח שאני לא הייתי, זה מונח מצוין, אני אשתמש בזה, אתן לך קרדיט. זה קצת ניסיון, ברגע שאתה מדבר כל הזמן על אחדות, אז כנראה שיש מה לאחד. אני חושבת שצריך פשוט...
דווקא השוני בין החלקים יותר מעניין, כי ברמה הטקטית היום, עם כל הריבים, תעשיית הפילוג, אנחנו מבינים אותה, ובעזרת השם, נעבור גם את זה. השאלה היא, יש אמת בתל אביב, אוקיי? יש איזושהי אמת בקוסמופוליטיות הזאת, ואני רוצה לקצת, אולי תנסה להבין טיפה יותר מהצד שלך.
אני אחד, תשמע, אני למדתי שכאשר יש ויכוח ערכי בין קבוצות גדולות ומשמעותיות בכל חברה שהיא, זה סימן שכל אחד בא בשם משהו אמיתי. כלומר, מעבר למה שאתה יכול להצביע על השקרים של זה, והשחיתות של זה, ומה מניע אותו, והרצון להעלות את הרייטינג שלו כדי לקבל יותר קולות בכנסת, או דברים כאלה, אחרי שאתה מנפה את כל זה, יש איזו אינטואיציה נכונה, ניצוץ, כפי שקוראים לזה, חכמי הקבלה. ואני שאלתי את עצמי הרבה זמן, מה אני מבחין במחנה, שאפשר לקרוא לו המחנה השני, אני רואה כאן דאגה אמיתית לחירות. וזה לובש צורה, פושט צורה, אבל זה על זה מדובר. וזה, אני חושב שיש כאן משהו אמיתי מאוד. מן הראוי להעריך את זה. להעריך את הרצון לחירות, גם אם מדובר על, באופן חיצוני, על מתירנות או חופש. וזה, יש, החירות זה משהו עמוק מאוד. גם מבחינתה של היהדות, כן? החירות היא מקורה, לא בטבע. זה שאני בן חורין, זה אפילו, הייתי אומר, סטופה חריגה, הרי העולם מלא באינסטינקטים ובדטרמיניזם, ופתאום אני מוצא את עצמי כאישיות, כבן חורין, מאיפה זה בא? שזה בא מהנשמה.
בריאת האדם.
כן, הנשמה של האדם זה לא דבר שאתה יכול למחוק, זה דבר שתמיד יפרוץ. אז זה לא משנה באיזה מחנה אתה נמצא, וכאשר אתה במחנה שעולם הערכים שלו אולי רחוק מן הקודש באופן רשמי, אז דווקא הנקודה הפנימית הזאת היא זו שמתפרצת. וזה מה שגורם לאנשים, באופן, הייתי אומר, אירציונלי, לסנוא, להתגונן, לדבר על חינוך מחדש וכדומה. לכן, הייתי אומר שברגע שאתה אומר למישהו, אני מעריך את הנקודה האמיתית שבך, הוא גם מוכן לשמוע אותך. הוא גם יהיה מוכן לוותר על הקליפות שהתפספו לו מסביב לנקודה האמיתית שלו.
איך יוצרים, אז איך יוצרים
אגב, במחנה? אגב, אני הייתי רוצה לומר יותר מזה. לכל מחנה יש הקליפות שלו. וכאשר, אני זוכר שהרגזתי את אחד מראשי הישיבות, החשובים במדינת ישראל, כשאמרתי לו, תשמע, הדתי והחילוני רחוקים מהקדוש ברוך הוא באותה מידה, והם נפגשו כדי להתקרב ביחד. הוא אמר, לא, לא יכול להיות, זה קיבל תורה, זה לא. הקדוש ברוך הוא לא אלוהי התורה, הוא אלוהי העולם. התורה זה אחד הדברים החשובים שיש בעולם, זה לא הכל. והמודעות הזאת, ככל שהיא תתפתח, היא תקרב יותר בינינו. לא על ידי שיח, אתה יודע, בוא נמצא את המאחד לעומת המפלג, אני לא מאמין בזה. אני חושב שדווקא כשאני צריך להיות מסוגל להגיד לך במה אני לא מסכים איתך, מה אתה מרגיז אותי ובמה אני מרגיז אותך, ואחרי זה נראה האם אנחנו מסוגלים בכל זאת לעבוד ביחד.
וואלה. אני יכול להגיד לך שאני מחפש... את השם שלך בגוגל, ערוץ טוב, פודקאסטים כאלה, את מאוד מאוד חזק בביקורת על המחנה שלך, ועבודה פנימית על המחנה שלך.
אני שולי... בכלל טובה בביקורת על מה, אני חושבת שזו חוכמה קטנה לבקר את האחר. חוכמה היא לבקר את עצמך. אני גם מבקר את קיבוצים, חרף הזאת שאני בעצמי קיבוצניקית, ונהנית מהפריבילגיה, הולכת ליהנות מפריבילגיה, לא אגיד את זה ככה, אני חושב שאני אממן פה את העניינים, אבל אני... אני מבקש.
יהיה טוב.
לא, יהיה טוב. לא, אני אומרת, אני חושבת שזה אולי גם מאוד יהודי, אני חושבת. יהודים מבקרים את עצמם, הם לא עסוקים בביקורת הגויים.
אתה יודע שאני הקמתי בית ספר גבוה לחוכמת האמונה. זה משהו שעובד כבר כמה שנים. אני לא באתי עכשיו לקדם מחירות, כן? אבל אחד הדברים שגיליתי לאורך השנים... וזה מאוד שמח אותי, כי אני לא כיוונתי לזה באופן מכוון. גיליתי שהתלמידים שלנו פיתחו חוש ביקורת. וזה דבר שמאוד חסר בחברה מאוד סטיגמטית, שמשתמשת בסלוגנים וכדומה, פתאום אתה רואה אנשים, הם שומעים הרצאה ממישהו, לא משנה מאיפה הוא בא. הם יודעים להבחין בין מה שמתקבל על הדעת, מה שלא מתקבל על הדעת. וזה, אני חושב שזה דווקא דבר שככל שנפתח יותר, ובינתיים אני לומד ממך את הרעיון הזה, שכל אחד צריך להיות גם ביקורתי כלפי המחנה שלו, אני חושב שאנחנו נתקדם לשיח יותר בוגר ויותר אמיתי.
איך אנחנו מפתחים במחנה הדתי, נקרא לזה, את הביקורת? כי באופן כמעט טבעי, צריך לכבד את הרב, מדברים על הרב בגוף שלישי, התורה היא בכלל, אין על מה לדבר.
אתה יודע מה שאומר רבי חיים מוולוז'ין, על המשנה של יהי ביתך בית ועד לחכמים ומתאבק באפר רגליהם. מכיר את הביטוי? ודאי. נאמר שם, יהי ביתך בית ועד לחכמים, איך עושים את זה? איך כל החכמים יבואו אליך? יש לך ספרייה. בספרייה נמצאים כל החכמים. ומתאבק, כוונה תיאבק. תבדוק אם הם צודקים או לא. ואז הוא מהביטוי מאוד מדהים. אסור לתלמיד לקבל את דברי רבו, אם יש לו קושיות עליהם, כי לפעמים תהיה האמת עם התלמיד. אבל גם אחרי שהורשית להיאבק, תזכור שאתה באפר רגליהם, תעשה את זה בענווה. כלומר, אתה אומר, אינני ראוי, אבל בכל זאת יש קושי על כבודו, וכו' וכו'. כלומר, הנימוס והכבוד אינם יכולים לבוא על חשבון האמת. וזה מה שאפילו מובא באחד הקדמונים, בשם אריסטו, שאמר, אהוב סוקרטס, אהוב אפלטון, אבל האמת אהוב משניהם. ולכן אני אומר שזה חינוך שאולי חסר אצלנו, חוגים שם, אצלי הוא לא חסר לדעתי, אבל אני רואה חוגים שבהם עצם העלת השאלה, האם הרב צודק, האם הטקסט הזה נכון לימינו וכדומה, נחשבת לתעוזה שאין כמוה. כן, אני חושב שהגיע הזמן להתבגר קצת.
עכשיו נחזור לקשר ירושלים תל אביב. אתה אומר ליצור אוטוסטרדה, את אומרת אני לא רוצה אוטוסטרדה, את אומרת תחבורה, כן, הבנתי לגמרי שאני, הבנתי אם יש לנו בכל זאת עיתונאית תחבורה ותכנון. אבל לחזק את הקשר הזה, יחזק את המתח בין המקום?
המתחים זה גם מחבר, אתה יודע, מלחמה זה נשון הלחמה גם. אם אני נלחם בך, אז אני מתחבר אליך. משהו ממך עובר אליי. אפילו כשאדם נותן אגרוף לחברו, מקבל קצת מהדם של חברו, אז זה של חברו, זה בא אליו. כלומר, בסופו של דבר, מאבקים, אם הם נעשים כמובן בגבולות מסוימים, אתה לא מגיע למלחמת אחים, כמובן, אם הם נעשים במסגרת הראויה, הם מעשירים.
איך את מרגישה שהמאבק יכול להיות?
כי אני חושבת שזה יהיה מאוד משעמם אם ירושלים תיראה כמו תל אביב, אם תל אביב תיראה כמו ירושלים. ככה זה קצת קורה בערים, נניח אמריקאיות, לא ניו יורק שיש לה את האפיון שלה, אבל אתה מגיע לפרבר אמריקאי בקונטיקט, הוא נראה כמעט כמו פרבר אמריקאי במיין. זאת אומרת, זה לא, אין
שום בידול.
אין שום בידול. אגב, גם בארץ יש כבר מקרים, כי אני לא רוצה את זה, אני רוצה הרעיון שיהיה, זה גם יותר מעניין ויותר נחמד. אנחנו חיים, אגב, זה בכלל, זה טענה נגד הגלובליזציה, כן? אני לא... אבל, ואנחנו 12 שבטים, אני כל הזמן אומרת, אנחנו 12 שבטים, אני בכלל לא רוצה, אני לא רוצה להסכים עם אנשים.
אז איך שומרים על יהדות?
אגב, זה נורא משעמם אותי, אגב, בתור וכחנית ליטאית
עמוקה.
כן, אני לא אוהבת, אני אומרת את זה, אני אומרת, כשמישהו אומר לי משהו, אני בטבע שלי זה להגיד לו משהו הפוך. לא כי אני מאמינה בזה, וכי אני חושבת שהוא טועה, אלא כי... כי על מה נדבר אחר. נרדם שנינו אחרי שלושה
משפטים. אתה יודע, בזמנו, אחד מקיבוץ בתורן, אפרים בן חיים, אולי את זוכרת אותו, אמר לי שכאשר הם היו מתווכחים בקיבוץ, הם היו פונים לברד קלצנלסון לדין תורה. ככה הם קראו לזה.
נכון.
כולם היו בוגרי ישיבות, אז...
ברל היה מאוד מאוד תורני.
אגב, הוא התנגד בתקיפות לביטול תשע באב.
מה זה הוא ביטל? יש ספר, חבל שלא הבאתי אותו, יש ספר שנקרא ספר חגים. איך לחגוג חגים בקיבוץ, שהוציאו אותו בקיבוץ המאוחד.
נכון, יש מכון החגים של בית השיטה.
לא, זה מכון החגים, זה דבר אחד. לא, אולי זה היה השור, הזרע. בשנות ה-30, סוף שנות ה-30, יצא ספר. כיצד לחגוג חגים בקיבוץ. ויש שם מסכת מאוד ברורה, איך מציינים את אישה ואב. יושבים על הרצפה, מדליקים נרות. אתם יודעים, אפשר...
שמה הציפייה?
אני לא יכולה עכשיו להיזכר בדיוק בפרטים, אבל אם תרצו אפשר, אני יכולה
להיזכר.
אבל מציינים את, אין ספק, זה לפני קום המדינה, אגב, יכול להיות ש... אבל יכול להיות שבגלל אחר, לא, אבל זה ספר, ובפירוש ברור שעשו את זה, כי יש ממש מסכת כזאת שאומרים, מה מקריא הקריין, מה אומרת המקהלה, מציינים את תשעה באב, בוודאי.
ברור.
וחג חשוב. יש ממש מסכת שאומרת מה צריך לעשות. לא חג, סליחה, אני מבלבלת במונחים.
מועד.
אנחנו חוזרים ליהדות תל אביבית. איך, מה זה? כאילו, יהדות ירושלמית אנחנו יודעים, יש לנו הרבה בעיות איתה, אבל אנחנו יודעים מה הבעיות, ויש דיון סביב. מה זה יהדות תל אביבית?
אני למשל מאוד אהבתי, אבל זה קלקלו לי את זה, שבאמת קלקלו לי את זה, בגלל הקוביד, בגלל הקורונה, כשהייתה מגפה, הוציאו את ביום כיפור, אני לא הייתי הולכת לבתי כנסת ביום כיפור. וכן, אני לא, אני מודע שלא צמתי מימיי ביום כיפור, ו... פעם אחת אני ואחותי החלטנו בקיבוץ שאנחנו קמות בבוקר וצמות, לא צמנו מעלינו, אבל בבוקר אנחנו נקום, ואז נלך, זה, קיבוץ היה יום שבתון, אבל לא יום כיפור. ואז הלכנו ביחד מבית הילדים להורים, וההורים ישבו ואכלו ארוחת בוקר, אז הצום שלנו היה מהרגע שהגענו מבית הילדים. לא עמדנו בריח החביתות והגווניה עם המלח. אני לא צמתי מעולם ביום כיפור, אבל יום כיפור תשפה, עליתי מהים, מהים, הלכתי לים, בערב יום כיפור. ערב יום כיפור הלכתי לים, ירד הערב, וברחבת כיכר אתרים. כיכר אתרים היה תפילת... כן, כל נדרי. וזה היה יפה, זה היה נפלא. עמדנו שם, אני, אתם חשבו, עם הים, אני לא הולך לים עם שרבולים ארוכים. לא עם פיג'אמה, אבל עם שרבולים ארוכים, וגם קיץ. לא באתי עם הביקיני, אבל עליתי לים, כמו שאתם יכולים לדמיין, עומדתי שם, אתם זוכרים איך נראית כיכר אתרים? כיכר אתרים יש בה איזה מין אמפיתיאטרון כזה, שקצת יותר עמוק, ויש שם את המבנה שדר... ועמדנו שם, אני ועוד חברות שלי, ו... והסתכלנו על התפילה, והיה מאוד יפה, ואז למחרת כמובן באתי גם לנעילה, כי זה היה מאוד יפה, לשמוע את השופר. ואז זה מאוד משכתי, וזה היה מאוד מצחן בעיניי, שכן הייתה הפרדה, כאילו במול, קרוב על הבמה המאולתרת, כי אין הרי במה, הם עשו את זה אשכנזי, מקדימה, אז הייתה הפרדה, היו מקום לבנים, מקום לבנות, אבל כל המאחורה, כל האמפי, הרחבה הייתה מחולקת, והאמפי היה מעורב, חופשי. הללויה, מה רע? למה לא? ואני אגיד לכם משהו, אז זה למשל, ועכשיו קלקלו לי את זה שם
בדיזנגוף, כן.
בדיזנגוף. אבל אני אגיד לכם משהו מצחיק, שזה כל כך, זה כל כך, הנה, זה בדיוק תעשייה, אתה אמרת, תעשיית השנאה או תעשיית הפילוג.
את דיברת על זה.
תעשיית הפילוג. בבית הכנסת שנמצא על יד הבית שלי, שזה בית הכנסת של חב"ד, מוציאים החוצה במה, ביום כיפור, כי באים הרבה מאוד אנשים, וזה בית הכנסת קטן, אין להם שם מקום לכל מי שמגיע. באים אנשים מכל... אז באמת, יש איזה מין קטע, איזה מין ריבוע, כי הם בעצם תופסים את הכביש, הכביש הרי פנוי כי אין תנועה. אז על המדרכה יש איזה מין כאילו חלוקה למי שחשוב לו. ומסביב, כל האנשים שבאים עם הילדים שלהם, והם באים עם משפחות, וזה מצוין. ושם, תאמין לי, אני חושב שזה גם עבד... כן, בטח, זה עבד וזה היה גם באותו... גם באותו יום כיפור נוראי. כן, אז אני אומרת, אתה שואל אותי מה זה
מה זה יהדות ישראלית מבחינת? יהדות תל אביבית.
כי שמת לב שבשיח שמדברת על יהדות תל אביבית היא בעצם מרכיב דתי.
כן.
מה זה יהדות? אני לא יודעת, אני תמיד שואל את עצמי, שואלים אותי, תראה, מי הוא יהודי זה מאוד קל לענות. מי יהודי רוצה, לא רוצה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה נשאר יהודי. מי הוא חילוני? מה זה יהדות? מה זאת אומרת, מה...
בואי שאלת הרב, יהדות תל אביבית, מה זה אומר לך?
תראה, אני אגיד לך משהו. יש תחושה של סולידריות היסטורית, שאתה נמצא במהלך היסטורי. אתה מסתובב בסדרות רוטשילד, אתה רואה את הקמת המדינה, זה נמצא שם, זה באוויר. ולכן גם כאשר אתה בא לעבור, לגור באיזה בניין חדש וכדומה, למה אתה מחובר? אתה מחובר לאיזושהי היסטוריה. ואתה לא רוצה שיגניבו לך את ההיסטוריה הזאת. אז אני חושב שזה הנקודה. הרי איך מתחילה מגילת העצמאות? בארץ ישראל קם העם היהודי וכו'.
חזון נביא, כן.
חזון הנביא יותר מאוחר, כן. אבל בסופו של דבר, בעצם אנחנו בונים על בן גוריוניזם. בן גוריון בעצם בא בשם שאיפת הדורות. למדינה. למדינה, לשיבת ציון וכדומה. ואני חושב שזה בלתי נמחק, בלתי ניתן למחיקה. כלומר, גם אצל אנשים שהם, הייתי אומר, מאוד אנטי-דתיים, או מאוד חפצים בתרבות המערבית יותר מאשר בתרבות היהודית, בסופו של דבר, אתה יודע, כשישראלי יורד לחוץ לארץ, אז הוא קונה את העיתונים בעברית. ובליל שבת, אז הם יושבים ביחד, ומדברים קצת, אוכלים פלאפל אם צריך, או משהו כזה. אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אני גדלתי בצרפת, בפריס וסביבותיה, יש היום הרבה מאוד בתי ספר יהודים. הייתה תקופה שהיו 50 בתי ספר כאלה, וכל בתי הספר, לפי, היו בדרגות שונות של דתיות במדרגה זאת או אחרת. לפעמים גדולה, לפעמים קטנה. היה בית ספר אחד שלא היה בו שום סממן של דתיות, זה בית הספר של השליחים הישראלים. עכשיו צריך להבין את הנקודה הזאת. היום הוא כבר לא קיים בבית ספר הזה, אבל אז זה היה, הם עשו בגרות ישראלית והכל. עכשיו, דבר מאוד מעניין, כשאתה בחוץ לארץ, אתה צריך דרגה כלשהי, איזשהו אחוז מסוים של קיום מצוות. בזה אתה הולך לאיבוד, אתה יוצא מההיסטוריה היהודית. הישראלי מרגיש שהוא כבר הגיע הביתה. אני חושב שזה א' ב' יהושע באמת חיזק את ההכרה הזאת. שהנה, הגעתי הביתה, בעצם אני לא צריך את כל המטענים
האלה. בית המקדש הוא קם, צריך להפסיק בקורבנות, לא תפילות, וכן, יש איזה חזון כזה.
זה נכון?
מה, שזה התחושה?
לא, זה התחושה והתחושה, אבל יכול להיות שהם צודקים?
תראה, אני לא יודע מה זה צודק, אני יודע מה זה מציאות.
אוקיי.
זה כמו שאלה של לכתחילה עובדיה, אבל אני לא יודע מה זה לכתחילה עובדיה, אני יודע, יש מציאות. המציאות היא שהשיח הישראלי רווי ביהדות, בין שהוא רוצה, בין שהוא לא רוצה. עכשיו, יותר מזה, יש בשיח הישראלי שאלה האם יש באמת החילוני הישראלי, כמה, האם הוא קיים בכלל. כן, אז אני זו, אם תגיד החילוני האולטימטיבי, תומי לפיד, זכרונו לברכה. הם שאלו אותו ברדיו, תגיד, מה עם אגדה של פסח? אתה אומר אותה? אתה אומר שפו חמת חי לגויים? האם אתה אומר את כל האגדה? אני אומר, הכל. בסדר? לעומת דתיים שהתראינו יחד איתו, שאמרו, לא, זה אנחנו לוקח לנו נוח לומר, וזה וזה. כן.
שמה זה, מה זה בעל...
זה נאמנות לאומית. הנאמנות הלאומית היא מאוד משמעותית. עכשיו, דע לך שהחילוני הישראלי הוא בדרך כלל אורתודוקסי. זאת אומרת, כשאתה אומר, אני חילוני, זה אומר שאתה לא הולך לכנסייה? לא, לבית כנסת אתה לא הולך. כן, לאיזה בית כנסת אתה לא הולך? אתה לא הולך לבית הכנסת הרפורמי? לא, אני לא, בית כנסת שאני לא הולך אליו, זאת אומרת, אתה מגדיר את עצמך ביחס לזה. בכלל, טוב, זה דבר שהחוקרים דיברו עליו הרבה, מה זה החילונות? החילונות תמיד מוגדרת במידה רבה ביחס לדתיות. כן, כלומר, אין חילונות ספונטנית.
אבל לא מעניין אותי כל כך החילונות, מעניין אותי יותר לדעת מה הקטע היהודי. יהודי זה לא רק קטע, מה הקטע היהודי?
ברישומי משרד הפנים, פעם זה היה גם בתעודת הזהות, היום זה רק ברישום משרד הפנים, כתוב מאיזה דת אתה, מה הלאום. עכשיו כתוב דת יהודי, לאום יהודי. זאת החלטה של החברה הישראלית לא להחליט. כלומר, האם אנחנו דת או לאום? לא רוצים להחליט בזה. כן? עד כדי כך שבסוף בית המשפט העליון החליט שהאח דניאל, שהיה נזיר, כן? יהודי, נזיר יהודי מהקרמליטים, כשהוא רצה להירשם על פי חוק השבות כישראלי, בית המשפט העליון אמר לו, אתה לא יכול כי אתה נוצרי. זאת אומרת, זאת הייתה החלטה, אגב, אנטי-הלכתית, שהיהודי מוגדר על פי דתו.
למה אנטי-הלכתית?
כי לפי ההלכה הוא יהודי.
כן.
הוא יהודי לגמרי, הוא שייך ללאום הזה. כן, ברור. עכשיו, אולי יהודי שיש לך עליו ביקורת, יהודי בעייתי, אבל הוא יהודי. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, הזהות היהודית היא קשה מאוד להגדרה. אני לא יודע אם יש עוד עם בעולם שמקיים פעם בשבוע כנס על הזהות שלו. כן? זה משהו מדהים. זה משהו מדהים.
בתדירות הזאת, לא פלא שזה יסתבך. כן.
אתה רואה איטלקי ששואל את עצמו מהי הזהות האיטלקית, הוא עושה על זה כנס והכל.
תביא פיצה ותעזוב
אותי. אני חושב שגם הרב קוק אמר על זה, שבעצם אי אפשר לקרוא לעם ישראל עם, כמו שאי אפשר לקרוא לו דת, כי זה בעצם ישות שהיא מעבר להגדרות האלה.
אוקיי, וכשציינו קוסמופוליטים מול אוניברסלי, איך זה מסתדר? מה ההפרדה
ששמע? זאת הבחנה שקיבלתי ממניטו הרב אשכנזי. יש הבחנה בין קוסמופוליטיות לבין אוניברסליות. זה דבר שלא כך שמים לב אליו. קוסמופוליטיות אומרת, בעצם מה שסוקרטס אמר, קוסמופוליטס, אני אזרח העולם. כן, זה המשמעות האטימולוגית של המילה. כן. קוסמוס העולם, פוליטס, אזרח. אז בעצם יש פה מחיקה של הייחודיות. הייחודיות הופכת להיות משנית. אז הקוסמופוליטיות, כפי שאמרנו, מוחקת את הזהות הייחודית. לעומת זה, אוניברסליות, משמעותה שאני תורם את הזהות שלי לעולם. למשל, האם בטהובן הוא האם הוא תרומה לאוניברסליות? התשובה היא כן. מה עושה בטהובן לאוניברסלי? זה שהוא לא מוצרט. כלומר, אם היית מבקש מבטהובן לנגן כמו מוצרט, זה יוצא קקופוניה. זאת אומרת, הייחודיות שלנו תורמת את חלקה לעולם. זה, וזה, אני חושב שבירושלים זה נמצא.
כן. איך אתה תורם את ייחוד?
כי יש לנו מה לומר. תראה, איך אמר פעם רוסו? באוניברסיטת הסורבון, ברור לכל המרצים שהנבואות של ישעיהו מדברות על ישו. כלומר, על סורבון של אז. אצל רבני אמסטרדם, ברור באותה מידה של ודאות, שאין לזה כל קשר. לפיכך, אני חושב שלא אבין את היהודים, עד שלא תהיה להם מדינה משלהם, ובתי מדרש שבהם יוכלו להתבטא בלא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. שימו לב, עכשיו יש לנו מדינה. יש לנו בתי מדרש, אנחנו יכולים להתבטא בלא פחד. נו, ומה יש לנו לומר? זה פה צריכה ל...
זה האוניברסליות שלנו.
כן, זה האוניברסליות שלנו.
זה האוניברסליות שלנו.
מה יש לנו לומר? האם כל מה שיש לנו לומר זה שימצאנו את העגבניית השרי ואת הדיסקונקי?
סליחה, כבוד הרב.
כן.
יש שני סטארט-אפים של העם היהודי שהם... אחד זה השבת, שזה הסטארט-אפ הראשון שלנו.
נכון.
נכון?
אחד הדברים.
איך לא לקחנו את זה? זכויות יוצרים, אתה יודע? כל אחד שעושה יום
מנוחה בשבוע
זה שלנו. מה זה?
הסטארט-אפ
שלנו. הסטארט-אפ השני זה הסטארט-אפ, אתה דיברת עליו בתחילת השיחה, על הרעיון של להיות בן חורין. הרעיון, העבדות, העבדות.
ביטול העבדות.
ביטול העבדות. בעולם, אבל זה, השבת ימצאו מזמן. עבדות. עבדות היה רעיון שלנו, כי עד קדוש ברוך הוא, משה, הר סיני, עד שהייתה תורה, כל אחד ישים את זה מתי שהוא רוצה, אבל זה לבטח קרה לפני 3,000 שנה או יותר. מעמד של עבד היה מעמד קבוע. אתה נולדת עבד, ואתה נשאר עבד. זאת אומרת, אתה לא יכול לצאת מזה, אלא אם כן, יש לך אימא ששולחת את אותך. לא, אתה עבד, אין לך זכויות. זאת אומרת, יש לך איזה אימא ששולחת אותך באיזה נער, וזה נסלחה, לוקחת ומתה עבד בך, אז אתה פתאום מעבד הופך להיות נסיך. אנחנו יודעים על מי אנחנו מדברים, כן? אולי מזה בא לו הרעיון. והוא הבין, אולי מזה בא לו הרעיון באמת. הוא אמר, לא, האדם נולד בן חורין. הוא יכול להפוך את עצמו לעבד, אם אין לו קניין, ואולי זה גם כדאי לו. ואז הוא גם רוצה את אוזנו, משום שהוא... אם הוא יצא החוצה, לא יהיה לו שום דבר, עדיף לו לשער עם, 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 עם אדונו, שיהיה לו פרנסה וכו'. את הרעיון הזה, שעבדות היא דבר זמני, היא לא מעמד עם מצב, שזה, לדעתי, זה הסטארט-אפ השני שלנו, רק אומות העולם, לא יודע, תתמעמאו, זה מתקעו עם הסיפור הזה של העבדות המון שנים, עד מתי, 150 שנה, הם לא, לדעתי, עד היום יש מקומות שאתה לא עובר מעמד. זה דבר אחד. יש לי שתי הערות על מה שאמרת לגבי, אני רוצה, לא הערות, ככה תוספות. מעניינות על בן גוריון, שזה איזה בדיחה נחמדה. בן גוריון, כשהוא היה פונה, הוא היה כותב פתקים. הפתקים שלו נשמרו אצל מישהו שלח להם. אחד מהאנשים שהוא שלח להם היה גלילי. ישראל גלילי, שהיה שר ההתיישבות, שר. אז כשהוא היה כותב לו פתק, איך הוא היה פונה לה? הוא היה כותב לו את הפתק, ומישהו היה מעביר, אבל הוא רצה שהוא ידע שהוא פונה לה, אז איך זה היה? מה הוא היה כותב? מאוד מצחיק. הוא היה כותב לו, שמה ישראל. זה נחמד, נכון? זה סיפור אחד, ראיתי הרבה פתקים כאלה כארכיונאית. והדבר השני, שמה שסיפרת שם על התעודת זהות של הלאום, מחיקת הלאום, אז אני לא יודעת אם בבנותיי או בזכותו, אני רוצה להזכיר פה צדיק, שזה אבא שלי, רמי מורן, ולטר, שהיה איש שלחם על הדבר הזה והצליח לבצע אותו.
שיהיה כתוב לאום יהודי?
שלא יהיה כתוב.
שלא יהיה כתוב.
שזה יימחק.
אבל זה נשאר ב...
זה יימחק גם מתעודת הלידה. היו לו, אבא שלי עשה הרבה מלחמות נגד... הוא חשב שהמשיח הגיע, בוא נגיד.
כן, נאמר ככה, פשוט לא הבינו ששתי הגדרות האלה סותרות אחת את השנייה. כי חשבו שיהודי לא מגרש יהודי.
כן.
אבל אני רוצה להמשיך מה שמורן אומרת. יש לנו פה בעצם... רעיונות שהבאנו לפני 3,000, 4,000 שנה לעולם, כשמשה רבנו הוריד תורה, עכשיו חזרנו. מה הרעיונות שאנחנו, מה אנחנו היום מביאים לעולם?
תראה, אתה יודע שאני הקמתי ארגון בנושא הזה, שמקדם את הערכים האוניברסליים של היהדות, כמו לא ברית עולם, זה פונה לבני נוח, כלומר, אנשים בעולם כולו, לא יהודים, שדבקים בתורת ישראל. לא רוצים להתגייר, לא רוצים לעבור מהאומה שלהם אל האומה שלנו, הם רוצים להיות עצמם. אני חושב שזה דבר מבורך, זאת אומרת, היהדות היא לא מגיירת, כלומר, היא לא פונה באופן מיסיונרי, אבל היא כן בהחלט מעוניינת בהשפעה ערכית על העולם, ולכבד גם את הגיוון של הזהויות.
ובני נוח אנחנו יכולים להיות רק במקום שיש לנו מדינה, כי קודם היינו מפוזרים בעולם, היה לנו הרבה יותר קל להגיע לאנשים.
לא, זה לא עניין אף אחד, מסיבה פשוטה. היהודים היו עסוקים באחד משני הדברים, או הישרדות, או התבוללות. זה פחות או יותר מה שהיה. יש גם התבוללות, זה יכול להיות גם רב ראשי של איזה מדינה, גם הוא מתבולל, הוא מתבולל תרבותית, כלומר הוא לא רוצה לבלוט יותר מדי. אגב, היום אתה בצרפת רוצה להסתובב ולמצוא בית כנסת, איך אתה מוצא? איפה שיש שוטרים.
מצוין.
אז זה ברור שבדווקא הזמן הגלות הייתה יומרה קוסמופוליטית. מה שאתה רוצה לרב שמשון רפאל הירש, שהוא חשב שהייעוד של עם ישראל זה לחיות בגלות ולהיות גרמני טוב. וזה לא הצליח. אני לא חושב ש... נראה לי שהגרמנים לא בדיוק זרמו עם זה. כן. אז דווקא זה שיש לנו היום מדינה, זה אומר שיש משמעות למה שאנחנו אומרים. אגב, יש היום איזה מין משבר ערכי בעולם כולו. הדתות בנפילה. יש התנגשות בין התרבויות, איזה מין לוחות טקטוניים של תרבויות שמתחילים לזוז. ומדינת ישראל הפכה באופן די מפתיע בזמן האחרון למין מעצמה. מעצמה לוקלית, אולי אפילו בעלת השפעה אוניברסלית. והדבר הזה לא יכול להתפתח בלי שיח תרבותי, כלומר בלי שיהיה ליהודים מה לומר. ולכן מה שאני עושה, למשל בארגון שלי, אנחנו מפיצים רעיונות של היהדות, אבל אני חושב שבסופו של דבר, זאת לא העבודה שלי צריכה להיות, זאת לא העבודה של המדינה בכלל. לכן לא במקרה, אנחנו בקרוב עושים גם איזה כנס בינלאומי ראשון של בני נוח בנובמבר הבא, וטקס הסיום יהיה בבית נשיא המדינה. אני חושב שזה מאוד משמעותי, כי זה אומר שלא אורי שרקי פונה אל האומות, אלא מדינת ישראל, האומה הישראלית פונה אל האומות.
השאלה היא...
אני רוצה להגיד משהו מעניין, שוב פעם, אני כל פעם חוזרת לדברים שאני מכירה, מתחום של תכנון ותחבורה. היהודים הם בפירוש אוכלוסייה שמרימה מקומות. מאוד, אתה יודע, איפה, זה תמיד ככה, בסדר? אומרים, ויש מקום שזה מאוד בולט בו. יש שלוש ערים בחוף המזרחי, יש את פילדלפיה, בוסטון וניו יורק, נכון? פילדלפיה, בעצם הערים הראשונות החזקות שפה הכריזו את העצמאות, שבו הכל התחיל, מסיבת התה, זה בוסטון ופילדלפיה, נכון?
נכון.
מי הצליחה?
מי העיר החזקה?
ניו יורק.
ניו יורק. אבל בית הכנסת הכי עתיק, אגב, בית הכנסת הכי עתיק
בארצות הברית.
בארצות הברית נמצא ב...
בוסטון.
בפילדלפיה. בפילדלפיה, כן, לא רחוק מכיכר החירות, והוא אגב... הוא בית כנסת מאוד מעניין, כמובן ספרדי, פורטוגלי, כי בעצם מי שהקים אותו היו סוחרים שהגיעו. וניו יורק, ובאמת הם היו שתי הערים החזקות. מתי ניו יורק, וניו יורק קיימת כמובן, כי יש בה נמל ויש בה בורסה, אבל מתי היא מתרוממת?
כשהיהודים מגיעים.
כשהיהודים מגיעים. עכשיו, והיא משאירה מאחור, אתה היום מגיע לפי בוסטון, בוסטון בסדר, אבל פילדלפיה, עיר עם הרבה אתגרים, בוא נגיד ככה. היא כבר בטח לא עיר חזקה ומרכזית, היא קצת נסמכת על ניו יורק, מבחינה, כמעט מרגישה כמו פרוור של מנהטן, של ניו יורק.
מעניין מה יקרה עכשיו בניו יורק כשמגרשים את היהודים.
אז אני אומרת בדיוק, הנה את מה שאני תמיד אומרת, מנדני לא רוצה, לא צריך, הם לא צריכים, אנחנו לא צריכים, לא צריך, לא רוצה, ניקח את עצמנו מפה ונלך לפלורידה, ופלורידה
תפוך
להיות
דבר.
לא, אני אומרת, זה מה שיהודים לא נלחם, אתה אומר, או הישרדות או התבוללות, הישרדות מבחינתנו לא היה מה שאנחנו עושים פה עכשיו, שאנחנו מקים את אויבינו. אומרים, סליחה, לא מתאים לכם, ביי, והולכים. וכשהם הולכים, המקום שוקע. זאת אומרת, זה תראה מה קרה לאירופה, אתה יודע, יש איזה מאמר שקראתי, שכתב עיתונאי ספרדי לפני 20 שנה, הוא אמר באושוויץ, לא הרגנו יהודים, הרגנו את אירופה.
וואו.
כי היום יש מחוזות באיטליה ומחוזות בספרד שמזמינים יהודים לבוא אליהם. מזמינים מקומות שהם בכל מיני דרכים כאלה, זה כל עניינים תחשוב, תכנוניים, נדלניים, אני יכולה אבל הם שמפתים אנשים לבוא, והם רוצים ישראלים, ישראלים יהודים, מבחינתם חודאוס, כאילו גם מי שיבואו, יבואו, שיבואו לשם, כי הם מבינים שזה מה שירים, בניגוד אולי, בניגוד אולי לגלי הגירה האחרים, שלא בדיוק תורמים באותו אופן, בוא נגיד ככה. בסדר? אז זה, מה זאת אומרת מה יהודים? יהודים כל הזמן תורמים. אמרתי, שני הסטארט-אפים האלה הגדולים, ענקיים, עצומים, ולכל מקום, זה
חד מש. אני רוצה לצור, היום בבני נוח, אנחנו בעצם, זה סוג של הלכה, שאתה שולחן ערוך בבני נוח שכתבת, נכון, יש את הסידור, אבל מה האמירה? שבת אנחנו כבר נתנו לפני 4,000 שנה.
אני חושב משהו שאמר לי
פעם. לא, 2,000.
אני חושב משהו שאמר לי אחד מראשי תנועת המקויה, ביפן.
אוקיי.
אמר לי, אתם היהודים אחראים על הקשר עם הטרנסנדנטליות. זאת אומרת, אז זה שיש שיח בין הבורא לבין הבריאה, היהודים אחראים על זה. כן, כלומר, איך אמר פסקל, אם אי פעם האלוה נגלה אל בני האדם, אל היהודים יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. זאת אומרת, יש תחושה שהעולם לא עזוב, העולם לא נתון בידי הרשע באופן מוחלט, יש קץ לחושך. הדבר הזה, זה אחד הדברים שאנחנו מלמדים. דבר נוסף, אתה יודע, יש נקודה מאוד מעניינת שמבחינה בין יסוד התרבות המערבית של היום לבין האסלאם, שהתרבות המערבית קיבלה בירושה מהפילוסופיה היוונית שהאדם הוא מרכז העולם. מה עם אלוהים? אם הוא קיים, הוא בפריפריה. באסלאם זה בדיוק הפוך. האסלאם שם את אלוהים במרכז, האדם צריך להיכנע לפניו. ואז זאת אומרת, ההתנגשות הרעיונית בין שני המרחבים היא אדירה, כי זה בנוי על יסוד תיאולוגי, הפוך. מה עם היהדות? היהדות דווקא יכולה להוות נקודת מפגש ביניהם. כי לפי היהדות, לא אלוהים במרכז ולא האדם במרכז, אלא הדיאלוג ביניהם, השותפות ביניהם. וזה דבר שיכולים שני המחנות האלה להזדהות איתו, אם הם יבואו רק ללמוד אצלנו. יש לנו מה ללמד בתחום הזה.
של הנוצרים והמוסלמים.
לא, המערב, דווקא החילוני. הוא לא חילוני ממש. בסדר, מסכים. מסכים. אבל בסיס האוטונומיה האנושית, לעומת המערב, לעומת המזרח, אז פה יש נקודת מפגש. זה דבר שאנחנו יכולים ללמד. עוד משהו שאפשר ללמד. אחדות הערכים. כן, הרי הנצרות, דווקא פה אני מדברים על הנצרות, לימדה שהמידה המוסרית הבלעדית, זה החמלה, האהבה. ואילו, אתה יודע איך אומרים דת בערבית?
צדק.
דין.
דין.
דין. כן? זה בא מהעברית המילה הזאת. כלומר, מידת הדין.
מידת משם.
כן, למרות שבסם אללה רחמן ורחים, אבל בסופו של דבר מה שכתוב בסורה זה מידת הדין. ויש רעיון יהודי אמיתי של אחדות הערכים, שהחסד והדין בסופו של דבר מתחברים למידה אחת. את הרחמים. אני זוכר בזמנו, אני התווכחתי על זה עם פרופסור אסא כשר, על הקוד האתי של צה"ל שהוא חיבר. אז שאלתי אותו, תגיד, אבל אתה בעד חמלה, חסד, אהבה, האם אתה גם בעד הצדק? הוא התבלבל. הוא לא ידע מה לענות בנושא הזה, כי המלחמה זה גם בשם הצדק. וזה אחד הדברים שאנחנו יודעים ללמד. אתה יודע, אני זוכר שכאשר הייתה מלחמת צוק איתן, זוכרים שהייתה מלחמה כזאת. הגיע לארץ שר החוץ הבריטי, לא זוכר את שמו, דאז. הוא אמר שני דברים מקוממים מבחינתי. האחד, יש למדינת ישראל זכות להגן על עצמה. תודה רבה. אני לא אומר שלבריטניה יש זכות להגן על עצמה. אבל דבר השני שהוא אמר, אבל אל תשכחו את המחויבות שלכם למוסר המערבי שלכם. משפט מאוד מוזר. כלומר, יש חשש שמה אנחנו נביא סולם ערכים שיצליח במקום שבו אירופה נכשלה. אחרי 2,000 שנה של חמלה נוצרית, אנחנו רואים לאן זה הגיע. אז אולי יש לנו גם כן סולם ערכים אלטרנטיבי להציע. אגב, לא בכדי, אני היום, בתקופה הזאת, אני עסוק יחד עם האלוף עוזי דיין, האלוף במילואים עוזי דיין, בניסוח מחודש, עדכון של רוח צה"ל. אנחנו מקדמים את זה, יש לנו כנסים בנושא הזה. אני רוצה שגם בעיתון הארץ ידברו על זה. כן, אז יש לנו מה לומר.
הבנתי. ואם אני חוזר לתל אביב, את הרגישה שתל אביב יותר מערבית או יותר פרוגרסיבית? כי את אמרת תל אביב היא דתית, אמרת שהמערב הוא דתי, הפרוגרס הוא דת...
אני לא חושבת שהמערב הוא דתי, אני רציתי להגיד משהו אחר, אני
מבין של
דת וקיומו של
אלוהים,
שתמיד מתווכחים איתי על אלוהים. אני אדם, אני צריך לומר, אני לא אדם מאמין. יחד עם זאת, כאדם לא מאמין, אני יכולה להגיד מה קרה לשני משנה... אלוהים נמצא בכל מקום, אגב, זה, כל הזמן אומרים לי, הפרדת דת ממדינה, מה? במשרד החינוך ביוון, או משרד החינוך והדת, כנסייה, אגב, כנסייה מחזיקה בהרבה מאוד מקומות באירופה, את רוב הנדלן, יש לה המון מאוד כוח, ויש מפלגות דתיות, זה לא, זה כאילו, יש, אתם לא יודעים את זה, רק אנשים פה לא יודעים את זה, לא יודעים שיש מפלגות דתיות כמעט בכל פרלמנט האירופי. מפלגה נוצרית, הנוצרית הדמוקרטית, הנוצרית החדשה, לא חשוב. אבל לחזור לעניין, אמרתי שיש שני משטרים בעולם, שניים, שסילקו בהגדרה, בהכרזה, את הקדוש ברוך, את אלוהים, את אלוהים, לא את הקדוש ברוך, את אלוהים מתוך האג'נדה, ואסרו, אסרו, אסרו פולחנים דתיים, ואסרו, אסרו, אסרו את קיומו של אלוהים.
סין ורוסיה.
צפון קוריאה?
נאציזם וקומוניזם, שזה סין ורוסיה, בדיוק. אוקיי? וזה שני המשטרים הכי אכזריים, הכי אכזריים שהיו. הכי אכזריים. זאת אומרת, ואני אומרת, אני מכירה את זה, אני מכירה את זה קצת במיקרוקוסמוס, כי אני באתי מקיבוץ של השומר הצעיר, שהוא קומוניסטי. ואני מכירה את הקיבוצים האחרים, את קיבוץ המאוחד, שהם היו פחות קיצוניים בהתנגדות שלהם לדת. אצלנו הרי מחקו בכלל את אלוהים מהגדה של פסח, אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה. כן, יש הגדה של פסח של קיבוץ, קדוש ברוך הוא לא נמצא.
יצאנו. יצאנו ממצרים.
אוקיי. ואני אומרת, כשתמיד בודקים מי היו הכי... אני חייבת להגיד אכזריים או קשים, כי היו דברים אכזריים בקיבוצים. שוב, לא מתוך כוונה, אבל איזושהי... לא רק אתאיסטים, אלא איזושהי נוקשות וחוסר הסתכלות על האדם דווקא במקום שבו אלוהים לא נמצא. אבל אתם תמיד שואלים אותי, אז איפה הוא היה באושוויץ? אני אומרת, מה זה? אתה שואל איפה הוא היה? אתה שואל איפה היה אדם באושוויץ? זו הרי השאלה. אני לא יודעת, אולי זו שאלה שמקובל לשאול, ואני לא מחדשת פה שום דבר. אבל זו השאלה. ולכן אני לא, אני אומרת, ויש אגב הרבה מאוד אנשים שמגדירים את עצמם חילונים, שאומרים שהם כן מאמינים באלוהים. אני לא, זה כאילו שני דברים
שונים. תסתכלו רק סדר בזה?
מה?
שני דברים שונים, תסביר
את ה... אני חושבת שוב, קודם כל לגבי יהדות, אני לא חושבת שזו שאלה של כן מאמין או לא מאמין, אתה יהודי כי ככה אתה, והשאלה אם בין יהודים זה כמה, או איזה מצוות אתה מקיים, נניח, וכמה ואיך, כי בחייך, יש אם זה מצא הגאולה או מצא מרובד, בחייך טילי טילים, כאילו. התפלגויות,
איחוד
ומאוחד, בדיוק, זה לא אפשר לעשות עונה שלמה, זה כאילו, זה... זאת השאלה. איך אתה משתדל לקיים את המצווה? בוא נגיד את זה בצורה כזאת, בסדר? או משתדל, אגב, כמו שאתה אמרת, זה הנהדר, איך אתה משתדל לא לקיים אותה? לא, אנחנו לא נקרא את ההגדה של פסח. דווקא. זאת אומרת, זה לא משנה, אבל זה במה שקשור לאם אתה יהודי או לא יהודי. האם אתה מקיים או לא מקיים? ואיך אתה מקיים? לגבי אמונה, יש אנשים שאומרים שהם יהודים, הם לא מקייבים, הם לא דתיים, שאני שוב אומרת, שאני חושבת שזה קיים. והם כן מאמינים. אני מכירה הרבה אנשים שאומרים שהם מאמינים, והם לא מקיימים את כל המצוות. ואני, אגב, מקיים את חלק מהמצוות, נניח, אני מדליקה נרות שבת. אמא שלי הדליקה ואני ממשיכה את דרכה, ואני לא, ואני כמובן מציין את פסח וכולי, אבל...
ואיך עושים את זה בלי אלוהים?
דן שפטן, פרופסור דן שפטן, אמר לי שהוא אוכל חמץ בפסח, בדווקא. כי הוא אומר, אני לא צריך קביים כדי לדעת שיצאתי ממצרים, הייתי שם. אז אמרתי לו, אז אתה אוכל חמץ, זכר לצאת מצרים.
באותו דבר, הסתדרנו מה שנקרא. זה, איך עושים את זה בלי? כי מי אמר, אני אגיד לך משהו שאולי לא שמר לבן, מי אמר שאני צריכה, יש תורה, או יש קיום יהודי, שאני חושבת שצריך לשמור עליו, כי אני חושבת שיש בו ייחודיות, ומה שסיפרתי על מה שקרה לניו יורק, ומה שיקרה לכל מקום שיהיו בינים. יש משהו, בזה אני כן מאמינה. אני מאמינה בעם ישראל, אני מאמינה בארץ ישראל, ואני כאילו מוכנה לקיים מצוות של תורה. אני לא יודעת מה, קדוש ברוך הוא כן, או לא, לא, לא. מה שקרה, אני לא רוצה שיוכיחו לי, כי אי אפשר להוכיח, זה אמונה. אני לא מאמינה, מה לעשות?
איך זה פוגש אותך?
מצוין. זאת אומרת, אני חושב שאחד האסונות, איך אמר הרב קוק, אחד האסונות שהפיעו לו את העולם זה שאלוהים נשאר בדת. איך אמר פעם פרנץ רוזנצוויג? אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. ולכן אני יכול בהחלט להבין שהמושג אלוהים, כשהוא מהדהד בתוך הנפש, הוא מהדהד בצורה קריקטורית, ולפעמים יותר טוב שהוא לא יימצא שם. זאת אומרת, כשמירב אומרת שהיא לא מאמינה, אותי זה מעניין, כי הייתי רוצה שהיא תוכיח לי שהיא לא מאמינה. אבל, כן, לא, אני אספר לך סיפור בהקשר הזה. פעם הייתי בשמירה.
אני מבקש לך שתוכיח לי שאתה מאמין, זה יותר קשה.
זה יפה, 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 אני מקבל את האתגר.
אמרתי לך שאני תמיד...
נרים את הקפה. אבל תראה, פעם הייתי בשמירה בזמן השירות הצבאי שלי, ואז באמצע הלילה מגיע אליי אחד המפקדים ואומר לי, שרקי, אפשר לדבר איתך? אמרתי, בסדר.
אני פה.
כן, רציתי דווקא לומר סליחות, אבל בסדר. אני מקווה שלא תיפגע, אבל אני לא מאמין. אמרתי לו, תוכיח. אז הוא אומר, מה תוכיח? אמרתי, תוכיח לי שאתה לא מאמין. אז הוא אומר לי, במה אתה לא מאמין? באלוהים. כן, אבל תסביר לי מי זה האלוהים שאתה לא מאמין בו. אז הוא לא ידע. אז בסוף הגענו לאמנואל קאנט ולסובייקטיביות של ההכרה וכל מיני דברים כאלה, ואז אחר כך הוא גילה לתדהמתו שהוא מאמין. כן? זה גרם לו משבר מסוים, אני חושב שהוא התגבר על זה בסוף, אבל כלומר, ההגדרות שאנחנו נותנים למושגים, הם מעמיסים על הנפש שלנו. ולכן, הייתי אומר, האמירה, אני לא מאמין, הרבה פעמים היא ביטוי של אמונה יותר גדולה. מכיר את הסיפור על היהודי שרוצה להתבולל. אז הוא שולח את הילד שלו לבית ספר של גויים כמובן, כדי שההתבוללות תהיה מהירה. הילד חוזר, אבא, היום למדנו על דת. כן? מה למדתם? למדנו שיש אב ובן ורוח הקודש, וכל זה אחד. אמר, לא. יש רק אל אחד ואין לו גוף, ובו אנחנו לא מאמינים.
אז אני אגיד לך משהו, אני חושבת שאני יכולה להוכיח לך שאני לא מאמינה. בגלל שכמו שאתה... כמו שאמרתי קודם, אני כופרת. האישיות שלי היא אישיות שכופרת. אני כופרת, ולכן אני מבקרת את המחנה שלי, ולכן אני... אני חושבת שזה העניין. אני כופרת.
את ממש כמו אברהם אבינו.
אולי, יכול
להיות. זהו, זה משהו עושה.
נכון, אברהם אבינו כופר.
כן, כן, הוא נחשב לאפיקורוס הראשי, האתאיסט.
נכון, נכון, נכון. אני, באישיות שלי אני כופרת. אני תמיד באיפכא מסתברא, אז אני לא... כל דבר שאני אתחיל להאמין בו, אני מיד אנסה להבין למה...
אני לא ארגיז אותך ולהגיד שזה סוג של אמונה, זה הכל בסדר.
לא, יכול להיות.
זה מאוד יהודי.
לא נצא מפה היום.
כמו שציינתי בהתחלה, אנחנו ערב תשעה באב. איפשהו כן זה יום מאחד עם כל ה...
אני מאוד חוששת...
את חוששת שלא?
אני מאוד... זה יהיה כבר אחרי המאורעות. אני מקווה שאני אתבדה. ולא, אני, יש לי הרגשה שבגלל שאנחנו ערב בחירות, בגלל שפילוג זה תעשייה מצוינת, קצת שני, דמוקרטים כבר נבחרו, אז כבר אף אחד לא צריך לעשות
לא צריך לעשות רעש, כן.
אבל לא, לא חושב, אף אחד לא צריך להילחם בחברו כדי, אבל אני חוששת מזה, כי אני חושבת שבאמת זה אולי מין שדה מוקשים כזה, שעלול להיות שוב,
אבל זה ינוצל, זה ינוצל.
זה ינוצל, זה מה שאני אומר, אבל אני מפחדת שזה ינוצל לשנאת חינם.
אז שוב, לא
הציור. ואם זה לא קורה, אז תחתוך אותו, אני לא אצא איזה נביאת זעם. אני מקווה שזה לא יקרה.
לא, אנחנו כולנו מקווים שזה לא יקרה, אבל תשאר, בכל זאת, הוא מציין מאורע הטרגי ביותר שקרה, אחרי זה עוד היו טרגים, לא חסר לנו, גם בשביל אוקטובר, עוד מאורע טרגי, אנחנו מתחברים בטרגדיה. ואנחנו, האם אנחנו יכולים להתחבר מהבנייה? ירושלים תביא, יכולים לבנות משהו ביחד, ולא רק להתחבר בטרגדיה.
אני אגיד לך משהו. בגין אמר בזמנו, מלחמת אחים לא תהיה. עכשיו, למה הוא ידע שלא תהיה מלחמת אחים?
כי הוא לא היה מוכן להילחם.
לא, כי מה שנצרב לו בנפש, זה מה מלחמת אחים עשתה בתשעה באב, ההוא. זאת אומרת, אנחנו דוגמה מעניינת מאוד לחברה מפולגת שלא מוכנה לעשות מלחמת אחים. וזה אחד הדברים המעניינים שבסופו של דבר, הרי בימי בית שני, על עשירית ממה שהיום מתווכחים, היו נלחמים זה בזה. היום יש לך עדיין צהל אחד. זה לא במקרה. ויש כנסת אחת, ואפילו בית משפט עליון אחד. זאת אומרת שאנחנו במצב... שאנחנו יודעים איכשהו לנהל את העובדה שאנחנו מסוכסכים. ואני חושב במובן הזה אנחנו בהחלט אור לגויים.
רוצה להוסיף על זה משהו?
אמן.
כן, יהי רצון.
שנזכה.
כל טוב.
תודה רבה. תודה רבה.